טוב. ערב טוב, אז שיהיה הצלחה במקום החדש. כל שינוי הוא איזה... כל שינוי יש בו. דבר ראשון רואים מה שונה ואולי מה יותר קשה, אבל בטח יהיה ברכה בזה בעזרת השם. אז שיהיה בהצלחה. אנחנו בסדרתנו הנפלאה, כועס וחכמנו, אנחנו לומדים ביחד סיפורי חכמים. בפעם שעברה למדנו על חוני המעגל, נדמה לי. והיום אני רוצה ללמוד סיפור שהוא בעקבות פסוקים בפרשה, שהיום בצהריים טיפה הזכרנו אותם, אז נעשה איזשהו סיבוב קטן בפרשת שבוע, ואז נעבור ללמוד סיפור. מדרש קצר. הסיפור שלנו מתחיל מפסוקי הפתיחה של הפרשה. שומעים בסוף, ישראל, אתה שומע אותי? אם אתה שומע, הכל טוב. כי אתה שריונר, אתה לא אמור לשמוע כלום, הרי אין... זה מתחיל מפסוקי הפרשה, הפתיחה לפרשה. ויהי יצחק בן 40 שנה וקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לו לאישה, ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי הכרה היא, ויתר לו אדוני ותר רבקה אשתו. אז רבקה, יש בעיה של הכרות, בעיה קשה. ומה שקורה בפסוקים כאן, זה שיש כאן איזה צמד מילים מאוד מאוד מיוחד. ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו. מה זה לנוכח אשתו? מה פשר המילים הללו? איך זה נראה? והתשובה, יש כאן כמה תשובות של הפרשנים. הרשב"א אומר לנוכח בשביל. כלומר, יצחק, הוא שם את רבקה מול העיניים שלו, והתפלל עליה, על הכאב שלה, כאילו זה הכאב שלו. כן, הוא... הוא לא התפלל, הרי גם הוא אין לו ילדים. אז הוא יכול היה להיות מרוכז בחוויה שלו. אין לי ילדים, הקדוש ברוך הוא תן לי ילדים. אבל איך הוא התפלל? הוא אמר, לא, זה שלי אין לי ילדים זה סיפור אחד, אבל גם... אבל היא אין לה ילדים. ואולי הכאב שלה יותר גדול מהכאב שלי, כי אחרי הכל היא אישה, ואצל אישה יש תביעה פנימית הרבה יותר חזקה לילודה. זה קשור למבנה הנפש, זה קשור למבנה הגוף, ולכן זה הדרך, כן? אז הוא התפלל... עוד יותר מזה, יש פה איזה פלא, כי המדרש כאן מיד ירמוז על זה. יצחק הרי מחזיק בכיס הבטחה מפורשת שיהיו לו ילדים. נכון? אדריאל. נכון? הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם כי ביצחק יקרא לך זרע. אז יצחק יודע שיהיו לו ילדים. אז אם אין ילדים, אצל מי הבעיה פה? אצלה. היא הבעיה, כן? הבעיה, כן? מצאנו את האשם. התגלה מהשם כאן. ובעולם של התנ״ך, בעולם של התורה, הפתרון הוא גם מאוד מאוד פשוט וקל. מה הפתרון? מתחתים עם עוד אישה. אפילו לא צריך גרש, חלילה, לא צריך גרש אותה. אפשר להתחתן עם עוד אישה. אבל אומר המדרש, ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו רבי יוחנן וריש לקיש, רבי יוחנן אמר ששפך תפילות באושר. הוא התפלל ברחבות, התפלל בעמקות, התפלל הרבה, התאמץ מאוד על התפילה. ריש לקיש אמר שהיפך את הגזרה, הוא הצליח להפוך את הגזרה. ולפום חן קרן לן עטרה, ויעטר עטרה בארמית זה כלשון. זה כאילו יצחק לקח את הגזרה והפך אותה עם כלשון. ולפום חן קרן לעטרה דאפיך הידרה לנוכח אשתו, דאפיך הידרה, לנוכח אשתו מלמד שהיצחק שטוח כאן וישטוחה כאן ואומר ריבונו של עולם כל בנים שאתה נותן לי יהיו מן הצדקת הזו. אני יודע שהבטחת לי בנים, אני רוצה אותם רק ממנה ולא מאף אחד אחר. אף היא אמרה כן, כל בנים שאתה עתיד ליתן לי יהיו מן הצדיק הזה. תראו מה אומר הרש"ר הירש, לנוכח אשתו 20 שנה. הרי יצחק התחתן בגיל 37 ונולדו לו הילדים בגיל 60. אז 20 שנה, 23 שנה, הם בעצם עקרים, המון זמן. 20 שנה היה שופך, יצחק שופך שיחו לפני השם, הוא מתפלל שיבלדו לו בנים מרבקה. ידו ידע את הנבואה, כי ביצחק יקרא לך זרע. הוא מובטח היה לו שהוא ייפקד בבנים. אך למרות מעלותיה של רבקה, הרי אחרי ציפייה כה ממושכת, יכול היה ספק להתעורר בליבו. שמא ממשיכה, של ברית אברהם לא יוכל להיוולד מאחות לבן. אולי יש בעיה אצל רבקה, אולי יש אחות של לבן, יש לה פגם בייחוס. לפיכך עיקר תפילתו היה לנוכח אשתו. אני לא רוצה רק ילדים, אני רוצה אותה. לנוכח אשתו. הנה כי כן, לא רק אבן הפינה, אלא כל המשכו של בית ישראל היה תלוי בחסד השם והשלכתו הישירה, כשרה כן רבקה הייתה הכרה. יש כאן הערה מאוד חשובה בפסוקים, תחזרו רגע לפסוקים למעלה, פסוק א', הערנו את זה היום בצהריים, כתוב, ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי הכרה, מה כתוב? אנחנו קוראים היא, אבל מה כתוב? הוא. מה זה אומר? שלמרות שהיא הייתה הכרה, הוא התייחס לזה כאילו הוא הכר. למרות שהוא ידע שהבעיה היא לא אצלו. כלומר, זה אחדות שלמה. הם מיוחדים. הצרה שלך היא גם הצרה שלי. ואנחנו ביחד בקושי, וביחד באיסורים, וביחד בזה, וגם ביחד נהיה בישועה. ובצהריים דיברנו שזה התיקון העמוק של חטא אדם הראשון, שגלגל ישר את האחריות על אשתו. לא, זה לא אני, זה היא, מה זה קשור אליי? האישה אשר נתנה, היא נתנה לי מן העץ והאוכל, כן, הוא מגלגל את האחריות, זה כפיות טובה, ויצחק ורבקה, שהם הזוג הכי מתוקן, כי זה נשואים רק אחד, אין זוגיות, אין שתי נשים, אלא זה הזוגיות המתוקנת, זה קודם כל מתקן את העניין הזה. וכמו איזה לעומת זה, כמו איזה שיקוף, מופיע המדרש שלפנינו. בסדר? דבר אחר, עכשיו, אין שאלות. דבר אחר, המדרש הוא על פסוק בשיר השירים. פסוק בשיר השירים, מה הפסוק? הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. זה חשוב מאוד להמשך, הפסוק הזה, בסדר? נגילה, זה פסוק הזה מאוד נחמד, נגילה ונשמחה בך. אז תזכרו שהמדרש הוא כאן סביב איזשהו רקע, הוא מנסה לבאר את הפסוק. מה זה נגילה ונשמחה בך? איך זה עובד הפסוק הזה? אז מספר המדרש סיפור מאוד מעניין. תמן תנינן, שנינו שם בארץ ישראל, נשא אדם אישה בשעה עם העשר שנים ולא ילדה, אינו רשאי להיבטל. כלומר, הוא צריך להתחתן, והם צריכים להתגרש, הוא צריך להתחתן, היא צריכה להתחתן, אולי יהיה להם ילדים בזוגיות אחרת. ואז, למרבה הפלא, המדרש מביא סיפור שסותר את השורה הזאת. אמר רבי ידי, מעשה באישה אחת בצידן, הצידן הכוונה כנראה צידון של ימינו, נכון? ששעתה עשר שנים מבעלה ולא ילדה. אתון גבי רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי היה במירון, שם רבי שמעון, אדוננו בר יוחאי, אז הוא היה אלוף פיקוד צפון. היה בעיות בצפון, היו הולכים לרבי שמעון. נכון? אתון גבי רבי שמעון בר יוחאי, בעיין למשתבקה דין מן דין. רצו להתגרש אחד מהשני. אמר להם רבי שמעון, חייכון, כשם שנזדווגתם זה לזה במאכל ובמשתה, כך אין אתם מתפרשים אלא מתוך מאכל ומשתה. זה נתן להם איזה עצה. תעשו מסיבה. פרטי. הלכו בדרכה ועשו להן יום טוב, ועשו סעודה גדולה, ושיקרתה יותר מדי. האישה נתנה לבעלה לשתות יותר מדי. כיוון שנתיישבה דעתו עליו, אמר לה, ביתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית, ותלי אותו, ולכי לבית אביך. מה עשתה היא? לאחר שישן, רמזה לעבדיה ולשפחותיה, ואמרה להם, סעו במיטה, וקחו אותו והוליכו לבית אבא. שיטה מעניינת. בחצי הלילה ננער משנתו. כיוון דפג חמרי, אמר לה, ביתי, איכן אני נתון? איפה אני? אמרה לה, בבית אבא. אמר לה, מה לי ולבית אביך? אנחנו לא בקטע של להתגרש? כאילו, איך... אמרה לה, ולוקח, אמרת לי בערב, כל חפץ טוב שיש בביתי, תלי אותו ולכי לבית אביך. אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. הלכו להם אצל רבי שמעון בר יוחאי, ועמד והתפלל עליהם, ונפקדו. ללמדך, מה הקדוש ברוך הוא פוקד הקרות, אף צדיקים פוקדים הקרות. זה סיפור מאוד מאוד יפה ומתוק, והנה אנחנו יודעים שפוגשים את רבי שמעון גם בצדדים רכים, נקרא לזה ככה, בדרך כלל רבי שמעון הוא תקיף, ולא, אין לו סבלנות למי שלא מבין בפעם הראשונה, אז הנה כאן יש צדדים רכים של רבי שמעון. אבל יש פה כמה שאלות על המדרש הזה. קודם כל, שאלה ראשונה עם רבי שמעון, יודע להתפלל, הוא יודע להתפלל ולפקוד הכרות, אז מה זה כל הסיבוב הזה? הם באו, אין לכם ילדים, עשה לכם מי שברך, יהיה לכם ילדים, מה הבעיה? נפתור את הבעיה. ויש פה עוד הרבה מאוד שאלות על המדרש הזה, בעיקר על הלשונות של המדרש, שבעצם פותחים פה איזה פתח, בואו ננסה ללמוד אותו מההתחלה, וננסה להבין בעיקר, יפה, איפה הטלפון, אני רוצה אותו, אחרים אותו. אבל זו בעיקר השאלה, כלומר, למה רבי שמעון, שלח אותם לאיזה מסיבה כזאת, אם הוא מחזיק את המפתח אצלו ביד, הצדיקים פוקדים הכרות, באו זוג, רוצים להתגרש? אין בעיה, הגעתם לכתובת הנכונה, לא צריך להתגרש. מי שברחבותינו יברך את פלוני, מי שברחימותינו יברך את זה, ודעת השם, עוד 9 חודשים, תבשרו לי בשורות טובות. לא, הוא לא עושה את זה, הוא שלח אותם לאיזה מין עצה משונה כזאת, עשו מסיבה, מסיבת גירושין, נשמע באמת מוזר, ורק אחר כך הוא מברך אותם. אז מה קורה כאן? אז בואו נתחיל. המדרש, דרכו של המדרש, של הסיפור, שהוא רוצה במקום להגיד מדרש אפשר להגיד חיפוש, לדרוש משהו זה לחפש אותו. אז המדרש מבקש אותנו לחפש משמעויות לא רק בסיפור, אלא גם במילים. גם במילים, בסדר? וגם במשפטים וגם בהקשרים. אז בואו נתחיל. מה, אמר רבי ידי, מעשה באישה אחת בצידן ששעתה 10 שנים מבעלה ולא ילדה. בואו נתרגם את זה לשפת ימינו. מי הנושא פה? האישה. איפה הבעיה? אצל האישה. איזה סיפור זה? דו צדדי או חד צדדי? חד צדדי. מעשה בצידם. יש כאן סיפור על צד אחד. מה, אין פה 2 צדדים לסיפור הזה? מילא, אצל יצחק אבין, אנחנו יודעים שיצחק ידע שהבעיה אצל רבקה ולא אצלו, כי יש לו הבטחה. אבל מאיפה הזוג הזה, מאיפה הם יודעים שהבעיה אצל האישה ולא אצל האיש? נכון להיום, בבעיות פוריות, 60% מהבעיות זה בכלל אצל הגברים. ורק 40% אצל אנשים. בכל אופן, כשרואים זוג בלי ילדים, באופן טבעי, המחשבה היא, יש בעיה לאישה. כאילו זה מיד הולך לשם. מי אמר? זה בוודאי בעיה משותפת, נכון? אבל כאן הסיפור, כאילו סיפור חד צדדי. מעשה באישה, אין פה מעשה בזוג שאין להם ילדים. זה גם יכול להיות. לאברהם ושרה אין ילדים. ליצחק ורבקה אין ילדים. לא, יש פה אישה שאין לה ילדים. שעתה 10 שנים בעלה ולא ילדה. גם המשפט הזה, זה מה שהם עשו? ב10 שנים, הם, אתם מכירים זה שאתה מתקשר לאיזה חברת משהו, לא משנה, מה אומרך, אנחנו, מיד תענה. אני אומר לך בהולד, בהמתנה. טו-טו-טו, איזה תקליט, איזה שיר, מנגן לך שם שיר, יש כאלה שהם עוד שם, כבר 10 שנים הם עוד, עד שיענו להם. כל מיני תאגידים, כל מיני הוט, שאתה רוצה להתנתק מי, אתה לא רוצה להגיד פה שום דבר, שום חברה, אתה רוצה להתנתק מאיזה חברה, אתה רוצה להתחבר, תוך שנייה עונה לך פקיד. לניתוק, ללחץ 4, אתה לוחץ 4? אנחנו נגיע אליך, עד אשר אדוני, אבוא אל אדוני סעירה. Don't call us, we call you. כן, זה... אז שעתה, כלומר, הם היו... היא הייתה בסוג של איזה שיחה ממתינה. היו שניהם בסוג של איזה תלויים ועומדים באיזושהי שיחה ממתינה. הם שוי, הם מצפים לאיזה משהו. לא קורה כלום, כאילו, בינתיים, הכל תקוע. טוב, אז לא קורה. אז באו לרבי שמעון. ואז רבי שמעון מסתכל עליהם. מה הוא רואה? מסתכל. יש פה זוג, רוצים להתגרש, זה כמובן תמיד מאוד חבל, בית נהרס, בית... מה רבי שמעון רואה? הוא רואה אכזבה. הוא רואה צער, הוא רואה כאב. אבל מה הוא עוד רואה? הוא רואה שיש פה זוג שאין לו זוגיות. שהוא מאוד 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 מוכוון מטרה ומשימה. מה המטרה והמשימה? מטרה חשובה ונעלה, כמובן. מה? הוא ורבו. אבל הוא רואה רק את זה. ורבי שמעון מסתכל, רבי שמעון יש לו מבט פנימי, הוא מנסה להסתכל אחורה על הזוג הזה. מתי אתה הפעם האחרונה... כמו בניווט, כשאתה הולך לאיבוד, אתה חוזר למקום האחרון שאתה יודע איפה היית. אז רבי שמעון מנסה להסתכל, להגיד, מתי הזוג הזה היה להם איזה פעם שהם ראו גם אחד את השני בעיניים. הם לא רק היו איזה חפצה בדרך להולדת ילדים, אלא הם קודם כל היו אחד עם השני ופניהם של אחיו. הרי יש 2 צדדים בקשר זוגי. יש צד של הולדה והוא צד נעלה וחשוב, אבל יש גם צד של עצם הזוגיות. ועזה אבי שתיבו ואבי ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, החלק של הקרבה, ששני בני האדם שהם נהיים שותפים ונהיים מאוחדים ונהיים מחוברים וגם עם... וזה דבר שעומד בפני עצמו, בלי קשר לילדים. הילדים רק מגבירים את זה, יכולים להגביר דבר כזה, ודאי לא באים החשבון זה. אז רבי שמעון נסה להסתכל ולראות מתי היה, או לשאול אותם, לשאול אותם, תגידו, יצאתם פעם לאיזה בית מלון, איזה צימר, מתי קנית לפעם האחרונה מתנה, מתי את כתבת לו פעם אחרונה איזה מכתב, כתבת לה איזה שיר לאחרונה, איזה פרח, לכבוד שבת, שום דבר. אין ילדים, הכל בהמתנה, שחתה. אנחנו בהשהיה, בעמדת השהיה. אמרת לה פעם איזה משהו, איזה מחמאה, כלום. בחתונה. הפעם האחרונה שהייתה ביניהם איזה חיבה זוגית, הייתה בחתונה, טוב, זה מאוד מובן, כי בחתונה לא היה את המתח עדיין של, זה עוד היה לפני העובדה שאין ילדים, אז כאילו זה היה אירוע. ואז רבי שמעון מחליט שהוא רוצה להחזיר אותם לשם. בוא נראה מה יקרה. אין בעיה, תתגרשו, שחרר אותם, אין בעיה, אבל בואו תחזרו לרגע אחד, הוא כאילו לוקח אותם ומחזיר אותם, מדלג מעל כל השנים המתסכלות שאין ילדים, וכל חודש האכזבה, וכל חודש הציפייה, וזה רק הולך למתעצם, והבור נהיה רק יותר גדול, ורק יותר ריק. ורבי שמעון אומר להם, בואו, אתם הולכים להתגרש, נכון? זהו, הכל רגוע, הכל משוחרר, הנה, הדבר הזה הולך להתפרק, כל אחד ילך לדרכו, מה אכפת לכם, תעשו פארטי, תעשו מסיבה קטנה. אגב, תפתחו סוגריים, יש תופעה מאוד מעניינת של זוגות שהם בטיפולי פוריות, והם נפקדים דווקא בחודש שהם לפעמים צריך לעשות הפסקות בטיפולים, בגלל שזה הרבה מאוד הורמונים וכאלה, וזה לא... אז לפעמים עושים הפקה של חודשיים, שלושה, ואז הם נפקדים. ברור להם שזה לא יקרה, אז זה קורה. איזה מין הרפאיה כזאת. אז אמר להם, כשם שנזדווגתם זה לזה במאכל ובמשתה, היה מסיבה, הרגשתם טוב, הייתם מעוניינים, מחויכים וכו', ככה אין אתם מתפרשים, אלא במאכל ובמשתה. הלכו בדרכיו. מעניין שהמדרש קורא לזה הדרך של רבי שמעון. מה הכוונה? למה זה בדרכיו? תכף זה יבואר יותר, אבל אמרנו שרבי שמעון הוא אדם פנימי. אפשר להגיד שבין איש לאישה חיצוניות הקשר זה הילדים. כמה שזה נשמע משונה, אבל זה חיצוניות הקשר, כי להביא ילדים זה דבר כמעט טבעי. סליחה שאני אומר, אבל גם בעלי חיים יש להם את הרצון הזה, כן? כל אדם רוצה שיהיה לו איזשהו המשך. ופנימיות הקשר זה הזוגיות עצמה. רבי שמעון הוא אדם פנימי, הוא איש פנימי. אז הם הלכו בדרכיו. פעם ראשונה שהם הולכים בדרכיו, עד אז הם רצו, כמו כולם, שיהיה להם ילדים, למלא את הבגש מאחורה, את הפרייבט, שיש שלושה ילדים פחות, נכון? ופתאום הם הולכים באיזה דרך אחרת. הלכו בדרכה. ופה קורה איזה פלא. עשו לעצמם יום טוב, ועשו סעודה גדולה, ושיקרתו יותר מדי. מה קורה שמשתקרים קצת? לא יותר מדי, יותר מדי הכוונה, יותר מהרגלו. משהו משתחרר. הגבולות, המעודקים, קצת ככה, מתרופפים, ומשהו יוצא. בסדר? בוודאי שהפרקטיקה שמאוד מאוד הוליכה אותם עד עכשיו, של ילדים, היא... עכשיו רבי שמעון בחוכמתו הצליח לשחרר אותה. איך? מצד אחד הוא אומר להם, זהו, נגמר, אתם אחרי, אתם מתגרשים. הוא קבע להם תור, תבואו בעוד שבוע לבית דין, הנה הסופר פה, וסדרו לכם גט. אז כאילו אתם שוחרר. ומצד שני, אמרת, עכשיו תעשו, בלי, שאין את כל המתחים, תעשו מסיבה. אז הוא גם מרשה לעצמו להשתקר יותר מדי. ותראו את לשון המדרש, שיקרתו יותר מדי, כיוון שנתיישבה דעתו עליו. הרי זה הפוך. אדם שיקור, דעתו לא מיושבת עליו, נכון? אז למה המדרש קורא לזה נתיישבה דעתו עליו? כי בהפוך על הפוך, כשכל עוד הוא לא היה מבוסם, אז דעתו לא הייתה מיושבת, דעתו הייתה מאוד מאוד... לא רק דעתו, דעתם, דעת שניהם הייתה מאוד מאוד ממוקדת מטרה, מאוד דרוכה, מאוד מתוחה, מאוד קבוצה, מאוד מקובצת, מאוד חסומה. ועכשיו, העצה שנתן להם רבי שמעון פתחה כאן איזה פתח, ולזה המדרש קורא יישוב הדעת. מה קורה כשנכנס יישוב הדעת? פתאום זה נהיה סיפור, קודם כל זה עובר מסיפור חד צדדי מצידן, זה עובר להיות סיפור דו צדדי. פתאום מתחיל ביניהם דו שיח. עד עכשיו אין דו שיח. היא שעתה, הם באו לרבי שמעון, הם לא מדברים ביניהם. כלומר, גם את הדרך מצידו למירון, הם כנראה עשו בשתיקה. אף אחד לא דיבר עם אף אחד, הם לא... אין ילדים, אז על מה נדבר? כאילו, מה יש לדבר איתך? מה יש לי ל... לא, מה... אם היה ילדים, הייתי שואל אותך, מה הוא קיבל בבית ספר, מה הכנת לו סנדוויץ', אבל אין ילדים, אז מה שדבר? ופתאום מתחילים לדבר. מה הוא אומר לדבר ראשון? מה אומר לה? מה המילה הראשונה שהוא אומר לה? ביתי. אולי הוא אמר לה איזה ביתי, ככה, צאי. מה זה ביתי? יש הרבה כינויים בלשון חז"ל למערכות היחסים בין איש לאישה. יש דוד ורעיה, יש אח ואחות אפילו, יש אבא ואמא, יש אמא ובן, יש הרבה הרבה כינויים. ויש אבא ובת. ביתי זה, אני דואג לך. אני דואג לך כמו שאת הבת שלי. את יקרה לי, אני רוצה, זה כמו להגן, זה לפרוס חסות. יש בזה המון המון רכות, נכון? אבל זה גם כינוי מכוון מאוד מאוד. תשימו לב, חייבים לדעת איך ללמוד מדרש. בכל הכינויים הקודמים שהזכרתי, יונתי, רעייתי, תמתי, יפתי, כל הכינויים האלה, בסדר, זה כינויים שמבטאים אהבה. כשאומרים ביתי, אז המשל הוא לאבא ובת, נכון? איזה דבר אבא ובת לא יכולים לעשות? מה? לא, הם לא יכולים להוליד ילדים. נכון, זה גילוי עריות. אז הוא קורא לה כאן כינוי למערכות יחסים זוגית ששם באופן מובהק את עניין הילודה מחוץ לסיפור. כלומר, אני אוהב אותך, אבל זה ביתי, אז זה בלי שיש שום אפשרות שיוולד מזה משהו. אתם מבינות איזה מעבר? אתם מבינים איזה מעבר קרה פה? הכינוי ביתי הוא כינוי מכוון. כי בכינוי ביתי זה כמעט הכינוי היחיד שמופיע בחז"ל למערכות יחסים בין איש לאישה, שבו ברור שזה לא מדבר על הקשר בינינו דרך הילדים, כי ביתי, אז אבא ובת, אי אפשר שיהיה ילד, כי זה גילוי עריות, אלא אם כן אתה לוט, משהו כזה, כן. המדרש היה יכול לכתוב, אמר לה רעייתי, אמר לה יונתי, אמר לה אהובתי, אמר לה אחותי, כל מיני, גם אחותי אותו דבר, כן? אבל למרות שאחותי זה, בלשון המקרא, אחותי הכוונה יכול להיות גם אחייניתי, כי הרי אברהם מתחתן עם מי? עם מי? עם שרה, ושרה הייתה? מה הייתה? אחיינית של אברהם. שרה היא אחותו של לוט, ביתו של הרן, אח של אברהם. והוא אומר לה, אמרינה אחותי את, נכון? אז לאחות המדרש קורא אחיינית. התורה קוראת, אז אפשר היה להגיד גם במדרש גם אחותי. ביתי זה ביתי! אז הכינוי כאן הוא מיוחד. עכשיו הוא קורא לה ביתי. מה זה אומר? שיש פה איזה יחס... ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית, ותלי אותו ולכי לבית אביך. טוב, לא נעים להגיד, אבל זה מגלה מה היה עד עכשיו. מה היה עד עכשיו? היה קמצן. איך הרב עובדיה אומר? אבו קמונה. תמה, קמצן. עכשיו, ברגעים האלה, הוא נהיה לה, תקשיבי, יאללה, מה שאת רוצה, קחי, תפדל. מה? איך אני אומר? קחי 50 שקל, תקראי את העיר, כן? כאילו זה... פתאום משהו נפתח, סוף סוף משהו נפתח. מתחיל פה איזה דו-שיח, איזה דינמיקה, נאמרת כאן איזה מחמאה, איזה כינוי שהוא כינוי לבבי. הוא פתאום פותח את הלב, הוא אומר לה, בואי, קחי מה שאת רוצה, ולכי, כאילו, בואי ניפרד בטוב. קורה ביניהם איזה משהו שלא קרה במשך 10 שנים. כאילו 10 שנים, הקשר הזה נכנס להקפאה, בגלל הקושי שהיה, וגם בגלל שהוא בעצם האשים אותה, כי זה בעיה אצלך, אז הוא היה נורא נורא סבלן, והוא חיכה 10 שנים שהיא כבר תפתור את הבעיה, והוא גם חי בסרט שהוא כנראה מאוד מאוד בעל סבלן ועדין, והוא חיכה 10 שנים וזה. אבל בעצם לא היה שום רכות, לא הייתה שום התייחסות, לא היה יחס, לא היה זוגיות, לא היה. ומתי זה קורה? כשרבי שמעון בחוכמתו משחרר את זה. הוא אומר להם, לכו תתגרשו. אומר לי, תראו, אני אספר לכם סיפור, אתם לא תאמינו, לא תאמינו לסיפור הזה, אבל הסיפור הזה הוא היה, כלומר, אנחנו שמענו אותו ממקור שני כמעט, כלומר, מישהו ש... היה איזה זוג שהתחתנו וחיו, היה בסדר, אפילו נולדה ילדה, וזה, אז כאילו לא הבריא לשום מקום, לא היה זה, האישה הכי טובה שרוצה להתגרש. דווקא הבעל לא רצה, ומאוד מאוד ביקש שלא יהיה, והלכו לטיפול וכל מה, היא לא רצתה, היא רצתה להתגרש, וטוב, אחרי שנתיים, שלוש, הם היו כפרודים, הם החליטו להתגרש, והגיעו לבית הדין, קבעו להם תור לגט, והכל היה בסדר, כלומר, הכל היה בטוב, לא היה מריבות, לא היה סכסוכים, חילקו את הכל בסדר. וכשהם הגיעו לעניין של הגט, זה ביתים, וזה, אף פעם זה לא מעמד מי יודע מה נעים, כל פנים, כשהם מוסרים גט, אז האישה צריכה להושיט את הידיים, והבעל צריך לשים את הגט בשתי ידיים, לשים לה אותו, כתוב ינתן בידה. עכשיו, זה טקס כזה, כן, זה אף פעם לא טקס נעים, אבל מישהו גם לא דתי, אז הוא בכלל לא מבין, זה נראה לו כזה, בכלל גם משהו קצת משונה. כל פנים, כשהם עשו את זה, הוא בא להעביר את הגט, והגט נפל על הרצפה. והם נקראו מצחוק שניהם. כשקרה הדבר הזה, פוצצו מצחוק. אז הדיין שהיה שם עצר את כל האירוע, ואמר להם, תקשיבו, תקשיבו, אני בתחום כבר הרבה מאוד שנים, אני דבר כזה עוד לא ראיתי. כאילו, הצחוק שלכם הוא... זה לא צחוק של זוג שהולך להתגרש. תגידו, מה הסיפור שלכם? מה הבעיה? למה אתם... לא, לא, הכל בסדר, אנחנו רוצים להתגרש, הכל... לא, אומר, לא יכול להיות, אני... זה צחוק של קרבה. אומר, אני מגיעים לכאן זוגות שרק... רק דבר אחד, מה שהם רוצים זה לעוף מהעיניים אחד של השני. כבר סחוטים, מפורקים. אתם, יש לכם איזה... מה, יש לכם בעיה כלכלית? הוא אמר, אני אתן לכם כסף. בואו, כאילו... אני אתן ככה. הוא לא, מה פתאום? תקשיבו, בואו, הגט נפל, סימן משמיים, מה אכפת לכם? תלכו שלושה חודשים, תנסו, אם עוד לא זה, הנה אני קובע לכם עכשיו תאריך, לא שלושה חודשים. והם נשואים עד היום באושר, יש להם ילדים, נולדו להם. קורה איזה משהו שמשחרר. אז רבי שמעון, את זה הוא ניסה לעשות להם, ובאמת זה קרה. ואז תראו, במערכות יחסים, בכלל בין איש לאישה, ממשילים את זה לבלון. מה הכוונה? כדי שיבצר שינוי, לא תמיד צריך ששני הצדדים ישתנו. מספיק שאחד משתנה, זה כמו בלון שאתה לוחץ עליו כאן, וזה משפיע על הצד השני. ברגע שהוא אמר לה, ביתי, וברגע שהוא אמר לה, קחי מה שאת רוצה, אז הוא עורר אצלה גם איזה חשק להגיב לזה. כן? ופתאום בא לה איזה מחשבת ליצנות. כאילו, זה קטע, נכון? זה בידור כזה. בוא ניקח אותו. עכשיו... אתם מבינים איזה אמירה זאת? אפשר להגיד למישהו, אישה יכולה להגיד לבעלה, אני אוהבת אותך. בעל יכול להגיד לאשתו, אני אוהב אותך. בסדר, אפשר... זה ישיר, זה נחמד, אבל זה גם יכול לסבול מאיזה, אוקיי, אתה אומר כי צריך, אתה אומר כי... פה היה איזה טריק, יש פה איזה חן מיוחד, יש פה איזה הפתעה. יש פה איזה משהו שהוא ממיס, כן? זה יפה. אבל אתם שמים לב שזה סוג של איזה פינג פונג, זה תגובה. זה מתחיל ממנו, ואז זה עובר אליה. מתחיל ממנו. אגב, גם המשמעות כאן שהיא אישה עשירה. כלומר, יש לה בית אבא, וזה, יש לה לאן לחזור. אין פה איזה מצוקה קיומית. זה לא שהיא עכשיו, מה היא תעשה, איך היא תסתדר כלכלית? יש לה, הבעיה כאן היא לא כלכלית, יש לה לאן לחזור. אבל היא מצליחה, הוא מצליח לעורר בה את הגעגוע ואת הידיעה שבעצם היא אוהבת אותו. וגם הוא בעצם אוהב אותה. אבל האהבה שלהם הזוגית הייתה קבורה מתחת להמון המון המון שנים של אכזבות ומתחת לאיזה מטרה של ילדים. אבל ילדים לא יבואו למקום ריק. אתם יודעים, רבי שלמה קרליבך, זכר צדיק וקדוש לברכה ואהוב, כשהיה עושה חופות, החופות של רבי שלמה היו מתחילות מאוד מאוחר, היה מאחר לפחות איזה שעה וחצי, והן היו גם מאוד מאוד ארוכות. שעה חופה, שעה וחצי. אז הוא היה אומר לזוג, כשעומדים מתחת לחופה, תדעו לכם, לכאן גם מגיעים הילדים שלכם. תמיד אומרים, יש זוהר בפרשת פנחס, שאומר שלחופה מגיעים הקרובי משפחה מהעולמות העליונים, הדורות הקודמים, וזה ודאי נכון. ורבי שלמה היה מוסיף שלא רק מגיעים הדורות הקודמים, גם מגיעים הדורות הבאים. גם הילדים באים לראות את אבא ואמא מתחתנים. לפעמים אנחנו אומרים לילדים, הם ככה מסתכלים על אלבומי תמונות, אנחנו עוד מהדור שיש אלבומי תמונות מהחתונה, הרי העולם הולך ונעלם, הכל בדיסקים, הכל בזה. אז הם ככה מסתכלים על החתונה, ואז אני אומר, תופס את אחת הילדים, את הילדה הקטנה, אני אומר לה, תגידי, איפה היית בחתונה שלנו, למה לא באת? אז היא, באמת, למה לא לקחתם אותי? איפה היא? ישר היא נכנסת ל... הנה, עוד פעם לא לקחו אותי לאיזה מקום, כן? אבל אז אני אומר לה, אבל את היית? הנשמה שלך הייתה, אני ראיתי אותך. כן, באמת. הנשמה הייתה, הנשמה הייתה. אז הילדים באים לראות, הם באים, כאילו, האמירה היא של לא רק ההורים בוחרים, אלא בעצם מה שרב שלמה אומר זה שעושים כאילו מסדר נשמות, ושואלים איזה נשמה רוצה לרדת לזוג הזה. ויש כאלה שיש התנפלות. כולה זה, 12 ילדים, 14 ילדים, 20 ילדים. ויש כאלה שאומרים, וואלה, לא נראה לנו, לא זורם. לא, הם לא באים לנו טוב בעין. אז כשמגיעות הנשמות לזוג הזה, הכל יבש. אין כלום, אין כלי. אין שום עומק, אין שום... כלומר, מה שמזמין נשמות של ילדים לרדת לעולם, זה האהבה של בני הזוג. והעובדה שהם לא רק... כלומר, האישה היא לא איזה חפצה של האיש במצווה שלו לקיים פרו ורבו. והאיש הוא לא חפצה של האישה בזה שהיא רוצה שיהיה לבת, תעשו לה קוקיות. כלומר, זה לא... זה קודם כל דבר שעומד בפני עצמו. ואם זה רדוד לגמרי, בדרך כלל זה הולך ביחד, גם האהבה וגם הרצון לילדים, זה... אבל אם זה רדוד לגמרי ושטוח לגמרי, אז אין ילדים, הם לא יבואו לכזה מקום. אין כלי של אהבה. אחרי זה גם אל הילדים, גם אל הילדים שיוולדו התייחסו ככה, בתור איזה משהו פרקטי. אז אמרה להם, שאו במיטה, וקחו אותו, והוליכו לבית אבא. בחצי הלילה ננער משנתי. כיוון שפגי אינו אמר לה, ביתי אחד אני נתון. הנה עוד פעם ביתי. עכשיו, קרה פה עוד משהו. התחלנו את הסיפור שיש צדדים ברורים, נכון? יש צד של הבעיה, ויש את הצד של ה... אין לו בעיה, וכל אחד בצד שלו. ופתאום מה קרה לנו? מבחינת הצדדים. מה קרה? איפה אני? באיזה צד אני? אני איתך, אני נגדך, אני אוהב אותה, אני, כאילו, אני בבית, איפה אני? והשאלה הזאת היא, איכן אני נתון, כן? היא גם כן מבוא לאיזושהי פתיחה. איפה אני? רגע, אני יכול לראות פה דברים פתאום מזווית אחרת. אני יכול להשתנות. השינוי של המקום, העובדה שהיא לקחה אותו מהמקום הרגיל, באמת, הרבה דברים שרוצים שיקרה שינוי, לפעמים צריך להחליף מקום. יש משהו ב... 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 נגיד שיוצאים מהבית, זוג, רוצה איזה קצת חופש, אז הוא הולך לפזרים את הילדים, הולכים לצימר. אז אתה אומר, מה, איך לצימר? חבל על הכסף. פזר את הילדים, נגיד שאנחנו הולכים לצימר, אז תחזור מהר הבית, נסגור את הדלת, ונהיה פה יומיים בשקט בבית, הכי נוח, נכון? תשובה, לא. למה? כי בבית, בסוף. כל אחד ילך לרגיל, גם השיחה תלך למקומות הרגילים. כשהולכים למקום חדש, ויש רהיטים חדשים, ונוף אחר נשקף מהחלון וזה, אנחנו רואים אחד השני מזווית אחרת, ואז גם פוגשים צדדים חדשים בנפש, זה נכון גם לגבי ילדים. אם רוצים, אנחנו רואים את הילדים שלנו 90% מהזמן באותה פוזיציה. כלומר, אנחנו פוגשים אותם או בבית, רוב הזמן זה בבית, או לא יודע מה, בבית הכנסת. מתי פעם אחת ראית את הילד שלך? הרי רוב הזמן הוא לא נמצא בבית. מתי פעם אחת התגנבת לבית הספר והצצת מהגדר על המגרש כדורגל כשהבן שלך משחק? ותראה אותו עם החברים. אתה תראה אותו בזווית אחרת. מתי בפעם האחרונה שמת ילדה בגן, אבל באת ב-11 והסתכלת איך היא משחקת בחצר? היום אי אפשר לעשות את זה כי שמים פלריגים כאלה כדי שלא יסתכל את זה מבוגר על הילדים ויטריד אותם, וזה כל מיני שטויות. אבל כשהגרנו בנצרים, אז היה גדר חופשית, מדי פעם הייתי הולך, היה שעת משחק, הייתי מתחבא מאחורי איזה עץ, מסתכל על הילדים שלי, איך הם משחקים. זה מרתק, איך האינטראקציה שלהם בינם לבין עצמם, עם חברים, אתה לומד דברים חדשים על הילדים שלא הכרת. כשפתאום מחליפים זוויות, אפילו על דברים גיאוגרפיים, על מקום מסוים שאני רגיל לראות אותו מזווית מסוימת, אם פתאום אני אקח זווית אחרת, הוא יראה לי אחרת לחלוטין. המשחקי אור וצל, הטופוגרפיה, נכון? בוודאי בני אדם, אם אני אפגוש אותו בזווית אחרת. אז פתאום האחד אני נתון הזה, עוד יותר מעודד את השינוי. איפה אני? אומרת לו, איפה אתה? אתה במקום אחר. אמר לה, מה לי ולבית אביך? אמרה לה, ולא כך אמרת לי בערב, כל חפץ טוב שיש לי ביתי, תלי אותו ולכי לבית אביך, אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. רבינו המלבים, היה אומר, מבאר, שיש הבדל בלשון הקודש. המלבים יש לו ספר הכרמל, זה נקרא, זה ספר השורשים, הוא תעסק הרבה בלשון. והוא אומר שיש הבדל בין רצון, חשק וחפץ. שזה נראה מילים שהם אותו דבר. אז הוא אומר, רצון זה משהו מופשט. אני רוצה. בסדר, אני רוצה, רוצה, זה לא יוצא. כן, רוצים הרבה דברים, לא תמיד זה יוצא. חשק זה אני רוצה, זה מה שהילדים נוהגים להגיד, בא לי. זה, אני, יש לי חשק. חפץ זה כבר, לא סתם, זה אני יודע איפה, אני יודע מה מדובר. זה. פסוק בשיר השירים, מה תאירו ומה תאורו את האהבה עד שתחפץ. כלומר, האהבה בסוף צריכה להגיע למצב שהיא תחפץ. שאני לא רק רוצה להיות נשוי באופן כללי, וגם לא רק שיש לי נורא נורא חשק להיות נשוי, אני רוצה להיות נשוי איתך. לכן בחופה הכלה עושה ככה, והיא אומרת לבעלה, אני לא רק רוצה להיות נשואה באופן כללי או אימא, אני רוצה אותך. זה אלי ואנבר. בסדר? מורים באצבע. אז היא אומרת לו, אין לי חפץ בעולם יותר ממך. בך אני חפצה. בסדר? זה גם שלב מאוד יפה, אני חושב, בקירות של זוג. בהתחלה יש דייטים, ואז מתרסים, אבל עד אז הכל אמורפי. פתאום מגיעים לשלב שהאהבה מקבלת תרגום של חפצים, כי צריך להתחיל לקנות מקרר ותנור ו... ריהוט, אז מה תאירו, מה תאירו את האהבה, עד שתכפץ. אז יש כאלה שרואים בזה, רואים בזה, אוף, עכשיו, אבל הפוך, זה מדרגה, עכשיו האהבה מקבלת תרגום לחפצים. דרך כל חפץ אפשר להביע את האהבה, איזה מקרר, איזה תנור, איזה צבע, מה יהיה נוח, מה יהיה נחמד. תנור זה אומר שאנחנו הולכים לבשל אחד לשני, מקרר זה אומר שיהיה כאן חלב חופשי, ולא כמו במכון מהיר שצריך, וכן על זה הדרך. אמר לה, אמרה לי, ולא כך אמרת לי בערב, כל חפץ טוב שיש לי בביתי, תלי אותו בלכי, לבית אביך, אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. איזה מחמאה, איזה אמירה יפה. אתה הכי טוב לי בעולם. אני רוצה אותך, גם בלי ילדים, גם אם רק אני ואתה, אני אוהבת אותך. אז התחיל. הכל היה, רבי שמעון צריך לשחרר אותם מהתפיסות והנוקשות הפרקטית הזאת, ולחבר אותם חזרה אל הזוגיות, אז הוא הלך אחורה עד החתונה. זה טוב, זה בריא מדי פעם לפתוח את האלבום של החתונה ולראות איך, מה קרה פה לפני כמה שנים. הלכו להם אצל רבי שמעון בר יוחאי, להגיד לו שבעצם הם מתחרטים, הם לא רוצים להתגרש, זה בעצם העבירה. עמד והתפלל עליהם ונפקד. כל תפילה, תפילה זה שפע, תפילה של צדיק זה שפע. אבל העולם הזה הוא הולך עם כלים ושפע. קראנו את זה בהפטרה הקודמת, נכון? אלישע, הנביא אומר לאישה, יש לך כלים בבית? היא אומרת לו, יש לי קצת. אין לי כי אם אסוך שמן. הוא אומר לה, לכי, שאלי כלים משכנייכי, כלים רבים, אל תמעיתי. תביאי הרבה כלים. ואז היא מתחילה למזוג, נכון? והיא מוצקת, ומביאים לה עוד כלי, הבן שלו, ואז היא אומרת לה, בן, אין כלי? אומר לו, אין עוד כלי. מה כתוב? ברגע שאין כלים, ויעמוד השמן. אם אין כלי, אז גם השפע נעצר. התפילה של הצדיק היא שפע, אבל היא צריכה כלי. מה הכלי? הכלי זה האהבה שלכם אחד כלפי השני. לפני כן שהם הגיעו לרבי שמעון, הוא לא יכול להתפעל עליהם, אבל זה כמו שאתה שופך מים על פלטה, זה הכל ינזול. ועכשיו הם יצרו איזה כוס, הם יצרו איזה כלי קיבול, הם יצרו איזה, יש כאן איזה קערה, יש כאן איזשהו ממדי עומק. עכשיו רבי שמעון יכול להתפעל ויהיה לברכה על מה לחול. רק אז הם יכולים להיפקד. הלכו להם אצל רבי שמעון בר יוחאי, ועמד והתפלל עליהם, ונפקדו ללמדך. מה הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות, אף צדיקים פוקדים עקרות. אבל הפקידה של הצדיקים, וגם של הקדוש ברוך הוא, זה לא באיזה הוקוס פוקוס, אלא זה לסובב להם את הזווית, אני מחזיר אתכם לתחילת המדרש. על מה הולך המדרש? על איזה פסוק? נגילה ונשמחה בך. על הגילה והשמחה בך של בני הזוג אחד בשני. אם יש נגיע ונשמחה בך, יהיו גם ילדים. אבל אם אין את זה, אז גם ילדים לא יגיעו. זה בעצם הביאור לפסוק. נגילה, הביאני המלך הדריו, הקדוש ברוך הוא המלך, אבל על מה זה יושב? על נגילה ונשמחה בך. אז זה ממש שיקוף, זה התחיל מהפך גמור למה שראינו אצל יצחק ורבקה. יצחק ורבקה הם מראש בכיוון הזה. אז מראש, מה זאת אומרת? מה הבעיה שלך? הבעיה של שנינו, שנינו ביחד בדבר הזה, שנינו ביחד אוהבים. כל כך יצחק אוהב את רבקה, כתוב עליו, נכון, ויהאביה, ויביאה אוהל השרה אמו, כל כך יצחק מאמין ברבקה. גם כשרבקה עושה משהו שיצחק לא חשב אותו, והיא מחליפה לו את הברכות, כן, שולחת את יעקב, אז מה יצחק אומר? טוב, הוא מבין שזה לא קרה לבד, שיעקב לא עשה את זה מעצמו, הוא מיד מבין שרבקה יזמה את זה. אז לכן הוא אומר, מי הוא איפה הבא? ויבא לי ציד ואוכל מכל בטרם טובו ואברכהו, גם ברוך יהיה. הוא אומר, אם זה קרה, זה קרה בגלל שרבקה עשתה את זה. ואם רבקה עשתה את זה, אין לי מה להגזור. אני מיד מיישר קו. כל כך אני אוהב אותה, מאמין בה. הוא לא אומר לה, מה עשית? למה לא שאלת אותי? כן, מה פתאום? אחדות מלאה. ולכן יצחק ורבקה הם הזוג, מבחינת הזוגיות היהודית, אז זה הזוגיות המתוקנת כמובן, כי כמו שהזכרנו, הם נשואים רק אחד לאחד, אבל כל אחד מאיתנו ודאי שם לב בתפילת השבת, שאחרי שאנחנו אומרים את השבח הגדול, נשמת כל חי, תהלל ותברך וכולי, ואנחנו מאוד מאוד מפארים את הקדוש ברוך הוא, לקראת הסוף אנחנו מגיעים לאיזה תיאור שלם של הצדיקים, והתיאור הזה, לפי נוסח הספרדים וספרד, הוא בעצם יצחק ורבקה בתור, נכון? בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל, וזה יוצא יצחק פה, ורבקה שם באותיות האמצעיות, הם פניהם מי של אחיו, הם אחד לעומת השני, הם ישרים, הם אהובים, הם קדושים, זה בעצם יצחק ורבקה. רבי שמעון בר יוחאי ראה, למד, כן, יש גם תרגום יונתן שאומר את זה, והזוהר מלא מזה, חבל של הבית, יש דרשה של הזוהר בדיוק ממש מקבילה למדרש, שרבי שמעון אומר על יצחק ורבקה. אז רבי שמעון, שהוא קרא את הפסוקים האלו, הייתה לו תוכנית טיפול מעולה לזוג הזה שהגיע אליו מצד אחד, להעביר אותם כדי ששניהם יהיו ביחד באותו צד, ואז יזכו להיפקד בילדים. לילה טוב.